בתורה לא מפורשת שירת הלווים. פרשת קורח שקראנו לפני זמן לא רב, ששם אחרי טרגדיה נוראה של קורח נאמר, ויאמר אדוני אל אהרון, אתה ובניך ובית אביך איתך תישאו את עוון המקדש, ואתה ובניך איתך תישאו את עוון כהונתכם, וגם את אחיך מטלוי שבט אביך הקרב איתך, וילבו עליך וישרתוך, ואתה ובניך איתך לפני אוהל העדות, ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל וכולי, ונלוו עליך ושמרו את משמרת אוהל מועד, וזר לא יקרב, ושמרתם את משמרת הקודש, ואני הנה לקחתי את אחיכם הלווים מתוך בני ישראל לכם מתנה, נתונים לעבוד את עבודת אוהל מועד. וחותם, ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם. לא מופיע שהלווים משוררים. בברייתא בספרי נאמר, הקרב איתך רב עקיבא אומר, נאמר כאן איתך ונאמר להלן איתך, איתך אמור להלן בלוויים הכתוב מדבר, אף כאן להזהיר את הלוויים בשיר על דוכנם. יש הלוויים נמצאים על הדוכן ומשוררים. אני רוצה שננסה להתבונן בעבודת השירה של הלוויים במקורות הקדמונים, ואחר כך בכמה ספרים מאוחרים יותר שהמציאו תורות יפהפיות, והלוואי והייתי מוצא להם מקור. אבל בואו קודם נעבור על המקורות היסודיים וננסה להבין את הדבר. לפני כן אני רוצה לנסות להסביר את מבנה המקדש, כי אין ספק שהמיקום של הלוי, המיקום של הכהן, העבודה של הכהן, העבודה של הלוי, כל התפאורה נותנת משמעות לתוכן העבודה. כידוע, בבית המקדש היה את הבית הגדול, ובו היה ההיכל, שבבית עולמים היה גם אולם שמקדים אותו, וקודש הקודשים. באה זרה, שהזרה היא מחנה שכינה, נמצא מזבח הגדול. מזבח הגדול גובהו גבוה מאוד, 11 אמה, אם נעביר את זה למונחים שלנו, כשתי קומות עם אש קודש, שלוש מערכות, ארבע מערכות, זה מקום עבודה מאוד גדול תחת כיפת השמיים. העזרה שהוא מקום שכינה, לא היה רב שהתיר להיכנס אליו גם בזמן החורבן. בכל הוויכוח על העלייה להר הבית, זה ויכוח חסר כל יושר של מקורות, מכיוון שאין חולק שמחנה שכינה אסורים להיכנס אליו טמאי מתים, והוא מקום העבודה. הפתח של מחנה שכינה, הפתח של מחנה שכינה, הוא שער ניקנור. ואני מיד אפרט יותר את מבנה הבית. כלומר, שער ניקנור הוא הכניסה ממחנה לוויה למחנה שכינה. אם אני אביא לכם את הברייתא בתורת כהנים, הברייתא אומרת, זה תוספתא בכלים, סליחה. כשם שהיו במדבר שלוש מחנות, מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל, כך היו בירושלים. מפתח ירושלים ועד פתח הר הבית, מחנה ישראל. מפתח הר הבית ועד שער ניקנור, מחנה לוויה. משער ניקנור ולפנים מחנה שכינה. והן הן קלעים שבמדבר. ובשעת מסעות אין בהם משום קדושה. מהו הדוכן עליהם הלווים עמדו ושוררו? זה 15 המעלות של שער ניקנור. כלומר, הם עמדו במעבר בין מחנה לוויה למחנה שכינה. לפעמים השמות מבלבלים אותנו, מכיוון שמחנה לוויה, עזרת הנשים היא במחנה לוויה. ולנו נראה עזרת ישראל, עזרת כהנים, עזרת נשים, כאילו הכל אותו דבר. אבל זה לחלוטין לא אותו דבר. כי עזרת נשים מצויה בחוץ. נקודה מאוד חשובה, במחנה לוויה. לכן לדוגמה ביום הכיפורים שלרוב שיטות הראשונים, כהן גדול קורא בתורה במחנה לוויה, אנשים לא קולטים שאותו כהן גדול שכל היום נכנס לקודש הקודשים, פתאום הוא יוצא החוצה בכלל. והוא קורא בתורה במחנה לוויה. הוא יוצא דרך שער ניקנור, הוא יוצא החוצה. הלוויים, המיקום שלהם, וזאת נקודה מאוד חשובה לפני שנתבונן בעומק של העניין, הוא בפתח למחנה שכינה, שזאת נקודה, אני חושב, מאוד מאוד חשובה. הכהנים עובדים על המזבח החיצוני, ותכף נדבר על השירה והתקיעה, והעבודה על המזבח החיצוני היא שעון עשייה מאוד גדול. בוודאי קשה להגדיר גם את העבודה הזאת בתור מקום של דממה, כי זה שעון עשייה מאוד גדול. ההיכל, בניגוד לזה, הוא מקום שכל כולו דממה. קודם כל, אי אפשר להיכנס אליו סתם. העזרה זה מקום שגם ישראל יכול להיכנס אליו. בעזרה סובבו בסוכות את המזבח. ולעניות דעתי הקפות המזבח, עניינו הוא ריקוד. יחוגו, אומר תוספות, יחוגו וינו כשיקור. זה העזרה. בהיכל יש את המנורה שדולקת, שזאת מציאות סטטית. הגמרא אומרת, הרמב"ם פוסק להלכה הדלקה כשרה בזר. לחם הפנים שעומד שם ומוחלף פעם בשבוע, ודאי מציאות סטטית. וקטורת, שכל יום, פעמיים ביום, כל מהותה של הקטורת זה עבודה רוחנית, דקה מן הדקה, במשמעות כפולה, לא רק במשמעות של דקה מן הדקה, אלא גם במשמעות רוחנית יותר. יותר מזה, עבודת ההיכל היא בלי שום ציבור. נאמר על ההיכל, וכל אדם לא יהיה בבואו לכפר בקודש עד צאתו. לא כל המרין בשין האלה, לא טלוויזיה, לא ציבור שיגידו, תשמע, האדם הזה יתחזן טוב. כהן עומד שם, ורק ריבונו של עולם רואה אותו. זה דממה, דממת קשב שכולה ייחוד, עבודה כולה במהותה בחשאי, ללא שום רבב של התנסות. יום הכיפורים זה בקיצוניות גדולה יותר. כהן גדול נכנס לבד לקודש הקודשים. תארו לכם איזה חילו רעדה. הוא אפילו לא מדבר שם, הוא לא מתפלל שם. היום היו דוחפים לו איזה תפילה של רב נחמן ביד, שיגיד שם משהו, אבל הוא לא מתפלל שם. ביציאתו מתפלל תפילה קצרה, אבל בקודש הקודשים יש יונתן בן עוזיאל שומר וידוי, אבל זה נגד כל מקורות תורה שבעל פה שבידינו. הוא עומד שם בייחוד גמור, בקבלה יש לזה עניין גדול, והוא נמצא. כל עבודת הבית היא בדממה מוחלטת. והלוויים עומדים, כפי שאמרתי, בפתח העזרה בשער ניקנור, שמיד אני אנסה להרחיב יותר מהי המשמעות של שער ניקנור. במשנה במסכת תמיד, שהיא משנה תיעודית, שהיא מתארת בצורה ממש כמו שיר נפלא את מה שהתחולל בבית המקדש, נאמר שם, מעניין שהמשנה פותחת, ואני אפתח דווקא בדבר שלכאורה הוא לא קשור לשירת הלווים, אבל מי שיש לו הקשבה עמוקה, אז מופיע שם בפרק ג', מריחו היו שומעים כל שער הגדול שנפתח, מריחו היו שומעים כל המגרפה, מריחו היו שומעים כל עץ שעשה בן קטין מוכני לכיור, מריחו היו שומעים כל גביני כרוז מיריחו היו שומעים כל החליל, מיריחו היו שומעים כל הצלצל, מיריחו היו שומעים כל השיר, מיריחו היו שומעים כל השופר, ויש אומרים, אף קול של כהן גדול בשעה שהוא מזכיר את השם ביום הכיפורים. מיריחו היו מריחים ריח פיתום הקטורת. רב אליעזר בן דגילה, עיזים היו לבית אבא בהר מחבר, והיו מתעדשות מריח פיתום הקטורת. כלומר, בית המקדש הוא מקום שיוצא ממנו קולות של עבודה, קולות של שירה, ריח של קטורת שמגיע עד יריחו ולא יתעכב על יריחו. זה תיאור של פרק ג' במסכת תמיד. פרק ה' יש תיאור תיעודי של שירת הלוויים, ולכן נפתח בזה. הגיעו בין האולם ולמזבח, נטל אחד את המגרפה וזורקה בין האולם ולמזבח. אין אדם שומע כל חברו בירושלים מכל המגרפה וכולי. ושלושה דברים הייתה משמשת כהן ששומע את קולה. תראו כמה פעמים יש פה את השמיעה. יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות, והוא רץ ובא. ובין לוי שהוא שומע את קולה, יודע שאחיו הלוויים נכנסים לדבר בשיר. קודם כל זה ביטוי מאוד נפלא, לדבר בשיר. זה לדבר בשיר. מה זה לדבר בשיר? מה זה הדבר הזה? לדבר בשיר. והוא רץ ובא, וראש המעמד היה מעמיד את התמיים בשער המזרח. בהמשך של אותה משנה מתואר, ואני אקפוץ לרמב״ם שמסכם את הדברים, מתי הייתה שירת הלווים. הרמב״ם בשני מקומות עוסק בזה, ולכאורה גם יש סתירה בין שני המקומות. האחד זה בפרק ו' בהלכות מדין ומוספים. כותב הרמב״ם, כשיגיע בין העולם ולמזבח, ואז הוא מתאר את כל עניין המגרפה. ברשותכם אדלג על זה. ובין לוי השומע את קולה היה יודע שאחיו הלווים נכנסים לדבר בשיר, והוא רץ ובא. וראש המעמד כשהיה שומע את קולה היה מעמיד את התמים על שער המזרח מפני החשד. אגב, זה תיאור מאוד יפה, שבין לוי שומע, אז הוא רץ. אין כיבודים, לא הולכים לאט, רצים. הוא רץ לעמוד על הדוכן. אחר כך מעלה זה שזכה באיברים את האיברים מן הכבש למזבח, ואחר שמעלים את האיברים מתחילים אלו שעל מעלות האולם וברכים ברכת כהנים. ברכה אחת בשם המפורש. פה יש לנו תיאור פשוט מדהים. בית המקדש, כפי שאמרתי, יש את הבית, מיד אני אדבר על האולם, שהוא הכניסה להיכל, וכהנים, בזמחי שמעלים את האיברים לכבש, עומדים שם ומברכים ברכת כהנים. והלווים איכן עומדים? בפתח של העזרה. אראו לכם איזה מראה מרנין. המזבח בתווך, כהנים עומדים ופניהם כלפי העם, לא כלפי פנים, פניהם כלפי העם ומברכים אותם. הלוויים עומדים ופניהם אל הקודש, ותכף נראה מתי הם משוררים. צריך לנסות בכוח המדמה להיכנס לעולם של המקדש. מה המשמעות של מקדש? שלוויים עומדים בשער ניקנור ומשוררים, וכהנים עומדים בשער המקדש ומברכים ברכת כהנים. זו מציאות אדירה. מברכים ברכת כהנים ברכה אחת בשם המפורש, כמו שבארנו במקומה, ואחר גם מעלים סולת הנסחים, ואחר הסולת מקטיר החוויתים, ואחר החוויתים מעלין את היין לניסוך, ובשעת הניסוך אומרים הלוויים השיר, ומקין המשוררים במיני ניגון שבמקדש, ותוקעים תשע תקיעות על פרקי השיר. כלומר, שירת הלוויים זה לא כפי שאנחנו מתארים, שעומדים הלוויים כמו במדרחו וכל הזמן מנגנים. לא. יש לנו סדר, הלווים בפשטות, תכף אני אביא תורה מדהימה של מאור בשמש, אבל אם אנחנו מדברים על מקורות התנאים המצויים בידינו, מי שימצא לי עוד מקור עודה לו הודעה יתרה, הכהנים, אחרי שמעלים את האיברים, מברכים ברכת כהנים בשם המפורש, הלוויים עומדים על הדוכן, לא בזמן הקרבת הקורבן, בזמן הקרבת הקורבן אין שירה, בזמן הניסוך ישנה שירה. צריך להתבונן למה, מה התזמון הזה? זה לא מקרה. מיד ננסה לעמוד על זה. ומקין המשוררים במיני ניגון שבמקדש ותוקים תשע תקיעות. כשהיו נותנים היין למנסח, היו שני כהנים עומדים על שולחן החלבים, ושתי חצוצרות בידם. בחצוצרות מי תוקע? כהנים. למה לא לוויים? והסגן עומד על קרן המזבח והסודרים בידו, ותקו וריו ותקו, ובאו ועמדו אצל זה הממונה על הצלצל, אחד ממנו ואחד משמאלו, שהיה המנסח לנסח, מניף הסגן בסודרים, הקיש זה בצלצל, ותקו אלו בחצוצרות. כלומר, יש לנו פה איזה סדר, ורואים שיש עניין מיוחד, על פי המשנה בתמיד, שעשו את זה רק בזמן הניסוך. השאלה למה? למה זה נעשה רק בזמן הניסוך? ודיברו הלווים בשיר. הגיעו לפרק, תקעו והשתחוו כל עם שבעזרה. על כל פרק תקיעה, ועל כל תקיעה השתחוויה, ועל כל התקיעות של התמיד תשע, כמו שבארון. בית המקדש תשע תקיעות. אין אומרים שירה על עולות הציבור, וזבחי שלמיהם אמורים בתורה. אבל, אין אומרים שירה אלא על עולות הציבור, וזבחי שלמיהם אמורים בתורה. אבל עולת נדבה שמקריבים ממותר תרומת הלשקף, על פי שאין של ציבור, אין אומרים שירה עליהם. לכן נסחים הבאים בפני עצמם, אין אומרים עליהם שירה. בפשטות, על פי המשנה בתמיד, שירת הלוויים הייתה חלק מקורבנות החובה של בית המקדש, ואפילו עולות קץ המזבח שהיו באים מתיירי תרומת הלשכה, לא היה להם שירה. כלומר, שירת הלוויים קשור למערכת המקדשית במימד הציבורי. מיד אני אביא מקור אחר. ואז יש את מה שכולם מקרים בעל פה, השיר שהיו הלוויים אומרים ביום הראשון, היו אומרים להשם הארץ ומלואה וכו'. הלכה י' ראש חודש יכול להיות בשבת, שירה של ראש חודש דוחה את שירה של שבת, כדי לפרסם שהיום ראש חודש. זה לא כמנהג ספרד שאומרים לנו 20 פרקים, יסוד הצמצום. בשבת מקטירים את שני בזיחי הלבונה עם מוספים קודם ניסוך היין, כסדר שעושים בכל יום בבוקר, כך עושים בין הארבעים, חוץ מתרומת הדשן ומזבח החיצון. זה רמב״ם מלכות מדין ומוספים. רמב״ם, על פי המשנה בתמיד, מאוד מאוד מרתק, שצריך להבין את חלוקת התפקידים. הכהן המעלה, הכהן העובד, איננו משורר. על המזבח, בהבנה פשוטה, הלוויים לא היו. הלוויים לא היו. הביטוי פה, נחזור עוד פעם ברמב״ם, ושני כהנים עומדים על שולחן החלבים ושתי חצוצרות בידם, כלומר לא על המזבח, והסגן עומד על קרן המזבח והסודרים בידו. כלומר, היה עומד הסגן על קרן המזבח עם סודרים ומסמן לכהנים שנמצאים על שולחן החלבים לתקוע, מסמן לבעל הצלצל לנגן, ואחרי ניסוך היין. מה העניין של ניסוך היין ולמה זה נעשה רק אז? אני אדלג רגע על הרמב״ם בהלכות כלי מקדש, על מנת שהדברים ייצאו בהירים וחדים יותר. בגמרא במסכת סוכה בדף נ"ג נאמר, 15 מעלות, הכהנים עמדו על הדוכן שהיה שם 15 מעלות. אמר לרב חיסדא לעומר רבנן דאבי כמסדר אגדת הקמי, הוא אמר לאותם חכמים שסידרו את האגדות לפניו, אמר לשמיע לך אני 15 מעלות כנגד מי? אמר דוד, שואל אותו, האם שמעת 15 שיר המעלות שאמר דוד המלך כנגד מי? אמר לאח, אמר רבי יוחנן, בשעה שקרא דוד שיטין, קפה תאומה ובאי למשתפי אלמה. בשעה הוא אומר, דוד המלך חפר והגיע לשיטין, המקום של היין וניסוך המים שיורדים במזבח עד התאום, המים רצו לשטוף את העולם. אמר דוד, 15 מעלות והורידן. יערי 15 מעלות, יורדות מבאי עליהם. אמר לאוי לבד, קרטן מילטה אחי, אמר, בשעה שקרא דוד שיטין קפה תאומה ובא לי משתפי אלמה. אמר דוד, האם יש אדם שיודע לכתוב את השם החספה ונזרוק אותו בתאום, וינוח היה תאום? אף אחד לא אמר כלום. אמר דוד, כל שידע לומר ולא אומר יחנק בגרונו. דוד הבין שהולך העולם להיחרב, אז הוא קילל את מי שלא מוכן. נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו, מה לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה, שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, לעשות שלום לכל העולם כולו על אחת כמה וכמה. אמר לי, שרי, כתב שם החספה, כתב את השם המפורש על חרס, זרק לתאום ונרגע התאום. והוא ירד שיצר אלפי גרמדי וכו'. עכשיו בואו רגע נקשיב ונראה איזה דבר יפה. בזמן שהיין והמים יורדים לשיטין, עומדים הלוויים ב-15 שירי המעלות שהם כנגד השיטים ומשוררים. הרי ברור שזה דבר ממש נפלא. כלומר, שירת הלוויים זה צריך להיות שירה שיורדת עד השיטין, ומתוך הירידה עד השיטין השירה עולה כלפי מעלה ומסוגלת לקרב אותנו לאבינו שבשמיים. ומיד ננסה לדון יותר בעומק על עניין שירת הלוויים. זה אותם 15 מעלות כנגד השיטים. ולכן אני חושב שזה היה בזמן שניסחו את היין והוא ירד לאדמה, ירד למטה, אז באמת קמה אותה שירת הלוויים עם מזמורי השיר שאנחנו אומרים בשירת הלוויים. אבל אני רוצה להוסיף על המשמעות של ברכת הכהנים בשער אחד ושירת הלוויים בשער מאידך. אנחנו רואים, וזה לא סתם, הכהנים עומדים בפתח האולם, כמו שלמדנו, והלוויים עומדים בשער ניקנור בפתח העזרה. יעקב אבינו באותו חלום אומר, אין זה קים בית אלוהים וזה שער השמיים. עמידה בשער זה דבר עמוק מאוד. לעמוד בשער ולנגן את שירת הלוויים זה דבר שהוא אדיר. וגיליתי עוד דבר, כידוע לכם, הלוויים היו שוערים ומשוררים. תמיד חשבתי, מסכנים השוערים, איזה עבודה לא טובה. אומרים על רב חיים מבריסק, ששאלו אותו למה הוא לא שר זמירות, אז הוא אמר שהוא לוי, שיבנה בית המקדש, ודאי שהוא לא יהיה משורר, כי הוא לא יודע לשיר יפה, והגמרא, אנחנו פוסקים להנחה שעיקר שירה בפה, ויש דין, שוער ששר חייב מיטה, לכן הוא לא שר, כך אמר רב חיים מבריסק. אבל תמיד חשבתי שהשוער הוא איזה שין ג' מסכן, והמשורר הוא נמצא בפנים. זה בכלל לא נכון. השוער והמשורר נמצאים באותו מקום. זה ממש מרתק. שניהם נמצאים בשער. ואולי יש פה דבר מאוד עמוק, שתורה שבכתב לא מדברת על השירה, אלא מדברת על השירות. ועיקר השירות זה הנכונות באמת לעמוד בשער, ומי שיודע שהוא רק בשער, הוא לא יגיע למה שאמרו בפרשת קורח, כל הקרב הקרב אל מקדש השם ימות, האם תמנו לגבוה. התפקיד של הלוי זה לא רק להיות איזשהו שוטר משמר בשער, לומר לישראל אל תיכנס. התפקיד של הלוי שהישראל נכנס לשער, מתוך העוצמה הזאת של שירת הלוי בזמן ניסוך היין, אז הוא מעמיד אותו באמת במקום הנכון ואין חשש, הוא יבין שהוא רחוק. דרך אגב, בתורה מופיע בעשרות מקומות פתח אוהל מועד. בפרשת שבעת ימי המילואים נאמר, ומפתח אוהל מועד לא תצאו. שנים חשבתי שסגרו את הדלת ואמרו להם לא לצאת. זה לא הפשט. פתח אוהל מועד זה העזרה, זה החצר. פתח אוהל מועד זה מונח. זה לא להיכנס פנימה ולא לצאת. כאילו נועלים אותם, אומרים להם אל תצאו. העמידה בפתח היא סוד עבודת השם. כל עבודת המזבח היא בעזרה. קורבן השלמים זה בזמן ששערי ההיכל פתוחים. פרה אדומה מזים שבע הזעות מהר המשחק כנגד קודש הקודשים, וכל מבנה בית המקדש משתנה בשער המזרח, כותל המזרח נמוך יותר, על מנת שיראו את פתח ההיכל. כל המגמה שלנו זה למעשה לעמוד בשער ולהבין שהקדוש ברוך הוא תמיר ונעלם ואנחנו רחוקים ממנו. יש בשירה, שביד אני אדבר עליה יותר, יש בניגון איזושהי אמירה שאתה עומד מול דבר שהוא נעלם. מה שהאדם רוצה לדבר, יש דבר עמוק יותר שהוא לא יכול לדבר, אבל הוא יכול לדבר בשיר. דיברו הלוויים בשיר. הניגון הוא יכול להעמיד אותך באיזשהו מציאות של עמידה בשער. גם הכהן לא נכנס פנימה, הוא עומד כלפי העם בשער, והכהנים והלוויים אלה מתוך ההיכל, מתוך האולם, ואלה בתווך בין העזרה לבין מחנה לוויה, שניהם ביחד חובקים את העניין הזה. ואני רוצה להוסיף עוד לגבי שער ניקנור. אז תגידו לי עד מתי יש לי זמן, שאני ארגן את זמני. מה, מי פה מנהל? מה? לא תגיד, איפה? 10 דקות, אז אני אזדרז. בירושלמי מסכת סוטה נאמר, כל מקום שנאמר לפני השם זה שער ניקנור. זה ביטוי ממש אדיר. כל מקום שנאמר לפני השם זה שער ניקנור. ומי שיש לו הקשבה, אני לא אוכיח את זה כרגע משיטות הראשונים, אז עמידה בשער זה דבר מאוד מאוד עמוק. כידוע, הגרא, שדבריו מובאים על ידי תלמידו רב ישראל משקלוב, בהקדמה לספרו על מצוות התלויות בארץ, ספרו פאת השולחן, כאשר הוא גמר לכתוב פירוש על שיר השירים, והוא גמר לדעת את כל התורה על כל המקצועות התורה, כה אמר, כל החוכמות נצרכים לתורתנו הקדושה וכלולים בה. הוא ידע את כולם והוא מפרט את כל הזה. חוכמת המוזיקה שיבח הרבה, והוא אמר אז כי רוב טעמי תורה, וסודות שירי הלוויים, וסודות תיקוני הזוהר, אי אפשר לידע בלעדה. ועל ידה יכולים בני אדם למות בכלות נפשם מנעימותיה, ויכולים להחיות מתים בסודותיה הגנוזים בתורה. אמר כמה ניגונים וכמה מידות הביא מוישה רבנו עליו השלום מהר סיני, והשאר מורכבים וכו'. זה אומר במפורש לגבי שירי הלוויים, שכל הסודות נמצאים באותם שירי הלוויים. עכשיו נחזור לענייננו. הלוויים שהם מנגנים והם עומדים בשער בזמן הניסוך. כתוב בזוהר שהיו שני ניסוחים, כידוע, זה כתוב בתורה שבעל פה. ניסוך היין וניסוך המים. ניסוך היין זה בחינה של הלוויים. היין מגלה. הלוי צריך להתגלח. כל עניינו הגילוי. וניסוך המים זה בחינה של הכהנים. וזוהי העבודה שבחשאי. אומר האדמו"ר הזקן בדרושים שלו על סוכות, צורה כל כך יפה. אומר, ילד צועק, שהוא בא אל אביו ומשתתק. אנחנו אומרים פסוקי דזמרה, שמע ישראל צריך להשמיע לאוזניים. אנחנו נעמדים בתפילת 18, מה קורה לנו? זה בחשאי, זה בלחש. זו עמידה שקטה. הלוויים עומדים בשער ניקנור ומשוררים. והכהן נכנס פנימה, שלב ראשון הוא עובד מתוך התבטלות ביסוד המים שיש בהם צד של כיבוי האש. האש היא התלהבות מאוד גדולה, אבל יש מצב שאדם מתבטל, שהוא נכנס לקודש הקודשים, הוא לוקח את הגחלים הלוחשות, הוא נכנס לשם והוא מקטיר כתורת, זאת עבודה בחשאי. הדומיה היא שירת האינסוף. האדמו"ר הזקן בכמה מכתביו, הן על ידי נכדו והן בכתביו שלו, מדבר על חטאו של דוד המלך שאמר זמירות היו לי חוקיך בבית מגוריי. והשאלה מה רע שדוד המלך קורא לתורה בתור זמירות? אומר האדמו"ר הזקן, זמר שאדם מנגן הרבה פעמים זה כי הוא עומד מול נעלם, ולמעשה הוא מנגן עוד פעם ועוד פעם, ואין הבדל בנקודת העונג, כי אתה עומד מול נסתר. התורה כולה היא חוקים, ודוד המלך התייחס אליה בתור חוקים, והוא ניגן את אותו ניגון. אומר האדמו"ר הזקן, אבל יש מדרגה גבוהה יותר, שהיא מדרגת פנים. ובפנים יש הבדלי דרגות, בפנים יש הבדלים, ואי אפשר לעסוק רק בניגון שחוזר על עצמו, אלא צריך לעסוק בניגון של עונג. ודוד המלך נענש שהוא קרא לתורה רק זמירות בצד של האחוריים שבזה, ואני לא רוצה להעריך את המורכבות של התורה הזאת ביחס לאדמו"ר הזקן עצמו, כי כל ספר התניא כל עניינו הוא חוקים ולא העונג, וזה נושא מאוד מאוד מורכב. הניגון של הלוויים, הלוי שהוא מתבטל, ואולי בגלל זה כוח לא מצא חן בעיניו, אהרון הכהן יש לו קדושה טבעית, הרב קוק השכיל להגדיר את זה קדושת האינסטינקט, זקן אהרון יורד על פי מידותיו, יש לו את החוכמה, והלוי המשורר הוא כמו השוער, הוא עומד מול הנעלם, והניגון שלו מבטא את המרחק, הוא איננו אלא עומד בשער. הכהן נעמד לפני השם, והכהן כל כולו עומד בחשאי, בחשאי עד כדי זה שהוא לא מדבר. ישנה שאלה מרתקת ששאל השלה והיבץ, כתוב היה עומד בקודש הקודשים מכוון את ליבו כנגד בית הכפורת, שואלים מתי מתפעלים בקודש הקודשים? אומר היבץ, בזמן שהנגרים באו לתקן את הארון, והגיע הזמן מנחה, אז זה מצוי השאלה לאן הם התכוונו. השלה אומר שהם נמצאים בכוח המדמה בקודש הקודשים, השאלה לאן תכוון. אדם יכול להימצא בכוח המדמה במקום אחר. אדם יכול להתפלל במקום אחר, כך אומר השלה. אבל אני חושב שהפשט הוא אחר. כהן גדול שנכנס לקודש הקודשים, העמידה בחשאי היא תפילה. תפילה זה לא אמירה, תפילה זה ההתבטלות, זה אותו ניסוך המים שהוא בחינת הכהנים. והכהן שהוא כל כולו מת, זה מתוך המעבר של שער ניקנור, אותו מעבר של ניגון שאומר שהקדוש ברוך הוא רחוק, ואתה עומד מול נעלם שהוא נעלם מאוד גדול. אבל מצאתי, לא מצאתי, אני חייב להגיד, תלפן אליי הרב יצחק אמיתי, הוא מנהל התלמוד תורה של מגורשי גוש קטיף, ושואל אותי, תגיד לי, יש לך דקה או שתיים בשבילי? אני אומר לו, בוודאי. הוא אומר לי, תשמע, ראיתי שאתה מרצה על שירת הלווים, ויש לי כמה מקורות יפים להראות לך. אז א', צריך ללמוד מידות, איזה עין טובה ואיזה רצון לגלות את מה שאתה מגלה לאחרים, וכולנו צריכים ללמוד מזה, לכן אני מביא את הדבר בשמו. הוא הביא לי דברים שמביא במאור ושמש. כן, הנה. אינני יודע מאיפה המציאו את זה, אין לזה שום מקור ביסודות תורה שבעל פה, אבל לא ראיתי דבר יפה כזה בחיי. איתה בספר ברית מנוחה, תקשיבו טוב, בשעה שהיו מביאים קורבן לבית המקדש, דרך אגב, מה זה ספר ברית מנוחה? מישהו יודע? אני לא יודע בזה. מתונס. קיצור, תקשיבו איזה תורה נפלאה יש שם, משהו אדיר. אז אני קורא מספר מאור בשמש בפרשת קורח. תקשיבו טוב מה אני קורא. איתה בסבר ברית מנוחה. בשעה שהוא מביאים קורבן לבית המקדש, המסתכל הכהן העובד ובעל הקורבן, והבין מחשבתו. כלומר, כהן צהל עד אדם בעל רוח הקודש, רואה את בעל הקורבן, הוא מסתכל עליו, הוא מבין את מחשבתו. אם מבין שאינו עושה תשובה כראוי ידיים, אזי, כלומר, הכהן רואה שמה שהוא... זה כלום, זה... הוא לא חוזר בתשובה. רמז הכהן העובד הלוויים שיזמרו ניגון לעורר בעל הקורבן לערער בתשובה. אתה שומע מוסר. הכהן עומד, מסמן לך, תשמע, תעשה איזה ניגון, אתה צריך לדעת לעשות איזה ניגון שמחזיר בתשובה. ואזי, הלוויים בשירם ובזמרם הביאו לבעל הקורבן שיערער בתשובה. לפי שהם בשירם ובזמרם היו ממשיכים מיוד ג' תיקוני דיקנה הילאה עם מזל העליון שהוא מזל העילאה. שוב שלושה הוויות של יוד ג' מידות והם יוד ב' תיבות. ואם המקור הוא יוד ג' מכילים דרחמים, וממשיכים לעולם הבינה שהוא עולם התשובה. ומשם נמשך התשובה לבעל הקורבן ומערער בתשובה. ממשיכים יוד ג' תיקוני דיקנה הילאה עם מזל העילאה עם מקור העליון שהוא נקרא אריך אנפין. ממשיכים המוחין אלאין שם שמות הוויות ומילולין וכולי. ידלג וידי זה הנמחה לבעל הקורבן. ונעשה נושא שנוטלים ומבטלים המחשבות של העבירות. על השוגג לבד שהוא מייסה בלי מחשבה יום מחפר הקורבן של הבהמה. נגד מעשה בהמיות שהוא מעשה בלי מחשבה. זה משהו ממש מדהים. א', ראיית הכהן, שבא מישהו להקריב קורבן, הכהן צריך להסתכל עליו. ואם הוא רואה שהוא לא חוזר בתשובה, אז יש שם עבודת צוות, עושה איזה סימון ללוי. והלוי צריך להיות כזה עמוק שיודע איזה ניגון לעשות בשביל שהישראלי, אותו בעל הקורבן, יחזור בתשובה. מאיפה הם מצאו את זה? אם מישהו יכול לגלות לי את זה, אני אתן לו, אני יודע לו הודעה גדולה. מאיפה מצאו את הרעיון הזה? כל שירת הלוויים זה בזמן קורבן ציבור. ובא ברית מנוחה הזה, ויוצר לנו פה לא רק שירת לוויים של קורבן ציבור, אלא גם שירת לוויים של קורבן היחיד. ואולי זה חלק מתורתו של משיח של הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו, כי לא נראים לי בדיוק הכהנים של הבית הראשון והבית השני בעלי דרגה לראות את בעל הקורבן, לא בני אלי ולא כהני בית שני. ואולי ניבו ולא ידעו מה ניבו, אני לא יודע. הדבר כל כך יפה שלא הייתי דוחה אותו בגלל שאין לי ראיות. דרך הסברה זה מצוין, אני לא צריך להוכיח את זה. הלוואי, אני מאוד אודה. דברים דומים יש בשם משמואל. יש להבין למה נקרא השיר על הדוכן עמידה לפני העדה, כי לא לכבוד העדה היה השיר אלא לפני מלך מלכי המלכים. ונראה שהלווים היו אמצעים, והייתה עבודתם להגביה את ישראל ולקשר אותם באהבה, ברשפי אש הלוויה ואבים שבשמיים, והיינו על ידי שם ישראל מחוברים אל הלווים, ומה שכל... מחיית, הכוונה חיי, הלוויים הייתה על ידי ישראל, נחשבים מקבלים מישראל, שהלוויים מדבקים עצמם באהבה בשיר, העלו את ישראל איתם עמם, כן השיר שהיה לפני השם ולא לפני בשר ודם, מחר. מה זה עצמו היה לתועלת נם לישראל? וזה העניין עצמו הוא להקביל פני רבו בזמנים המקודשים וכו'. בספר ישמח ישראל, מאלכסנדר הוא אומר, על ידי נעימות שירי הלוויים, היה נדמה למקריב שהוא שוחט את עצמו ומקריב את דמו. זה ממש תיאור שוב, אבל זה על היחיד, מאיפה מצאו את זה? בספר דבר אברהם של הרב טורקס מיפו, שהיה רב בזמן הרב קוק, הוא כותב גם דברים דומים. בעת שהמשוררים בדוכן מעוררים עולם הבינה, הבינה זה קשור לתשובה, ומשם השפעת תשובה, והם ישראל על ידי שהוא שומעים כל שירת הלוויים בשעת הקרבת הקורבן, יעני שבר ליבם ועשו תשובה שלימה. זה ממש דבר נפלא. ממש נפלא. אז אין ספק ששירת הלוויים קשורה למערכת המקדש של כלל ישראל, על פי המשניות במסכת תמיד, ולא הרחתי בברכת הכהנים, אבל דיברתי על יסוד שני השערים. זה ממש הערת פנים כזאת. הכהנים שלוחי השם העומדים בפתח היכל השם, והלוויים עומדים, משרתי ישראל עומדים בשער ניקנור, ושניהם לפני השם, אחרי ברכת הכהנים, אחרי הקרבת הקורבן, בזמן שהיין והמים יורדים לשיטין, אז אפשר להגיע לשירה שבוקעת מהשיטין ועולה את 15 המעלות. אשרי עין ראתה, ונתפלל כולנו לבניין הבית השלישי במהרה בימינו, ונזכה באמת לשירת הלוויים על כלל ישראל, שכל יחיד יחזור בתשובה על ידי כוח הניגון הגדול שהיה ללוויים.